כל חי אונליין 93fm.co.il. הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב למגישים הנהדרים שעוד מעט הגישו לפה את שמם, ונוכל להודות לכם, להודות להם. כן, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד שבוע להיפגש ועוד שבוע, ונקווה שכך ימשיך שנים רבות, נוכל להתקרב אליו, להשקיל את השכינה בביתנו. הערב הייתי מבקש לשוחח מעט על לשוחח. אחד הדברים החשובים בזוגיות זו השיחה הזוגית. הרי ברור שקשר בין בני אדם נוצר בעיקר באמצעות השיחה. לא לחינם אדם קרוי מדבר, מכשיר שנועד כדי לחבר בין בני אנוש. דבר מעניין שאומר המהר"ל, מדוע הקדוש ברוך הוא אמר את התורה גם לגבי התורה שבכתב, שתכליתה שתיכתב ולא תיאמר. והוא משיב, המשפט הראשון הוא שלי, אבל זה המשמעות שלו, שלכתוב אדם יכול בינו לבין עצמו. אין קשר, אבל דיבור זה קשר בין הדובר למאזין. וכיוון שבורא עולם רצה ליצור קשר בין עם ישראל לתורה ואליו, הוא לא הסתפק בכתיבת התורה, אלא גם אמר לנו את התורה. במשפחה שרוצה עוד ועוד לשפר את מערכת הנישואין, אמורה ללמוד את הטכניקה הנכונה שיש בשיחה. שהרי אחד הקשיים שיש זו הנטייה הטבעית של אישה לשיחה והקושי של גבר באותה שיחה. בעוד שהמבנה הנשי הוא מבנה שותפותי ולכן היא מדברת, המבנה הגברי הוא תכליתי. גבר מדבר או כדי לתת ולקבל אינפורמציה או כדי להרשים. ולאחר תקופת מה של נישואין, הגבר כבר חש שאין לו במה להרשים. מכירים אותו. לטוב, מקווה שלא, אבל או לרע. והשיחה לא תוסיף להרשמה שלא קיבלנו אותה עד היום. מדרך הטבע גם שכשנמצאים יחד, אז לרוב, לא תמיד, לרוב, בני זוג פחות מעריכים זה את זה. לא לחינם אומר המהר"ל על המשנה, עשה לך רב וקנה לך חבר, והבא דן כל אדם לקו זכות, אז הקשר בין עשה לך רב לקנה לך חבר מובן. אבל מהו הקשר בין זה לעבד דן כל אדם לחף זכות? אומר המהר"ן, מדרך הטבע, כשאדם קרוב לרב, הוא רואה גם סטיות קטנות, התנהגות לא מדוקדקת כל כך בדיעבד. כשאדם קרוב לחבר, לעתים החבר פוגע. נו, אז לא יהיה לך רב ולא יהיה לך חבר. אז כדי שכן יהיה לך רב וחבר, כדאי לך לדון אותו לקו זכות. אבל הטבע האנושי הוא כזה שאנשים פחות מעריכים או מכבדים אדם שקרוב אליהם. אומרים, אינני יודע אם זה נכון או לא, אבל אומרים שהם רב חיים מבריסק, שאמר שבעולם קוראים לו רשקה באג, בעירו קוראים לו רב חיים, ואשתו קוראת לו חיימקה. זה לא נשמע מוסמך, אבל העיקרון הוא עיקרון שיכול להישמע. וכיוון שבין כך ובין כך מעריכים או לא מעריכים, ממילא אין את הנטייה לגבר להרשים את אשתו, ולכן הוא לא כל כך נוטה לדבר. יש עוד סיבות נוספות. מה שקורה זה שבלא משים, לא פעם, אישה גורמת לאיבוד המרצה של גבר לדבר. למשל, נשים רגילות לדבר יחד, וזה קורה גם דווקא מתוך ידידות. ככל שהן ידידות יותר, הן מדברות יחד. וכאשר הבעל מדבר והאישה נכנסת לתוך דבריו, גבר, וסליחה מכבודכם, הוא גאוותן, והוא פונה לה, למה את מפריעה לי לדבר? והיא לא קולטת, מה הוא רוצה? מישהו מפריע לו לדבר? אני אפילו תמכתי בדבריו. אז לתשומת לב שנשים, אם את רוצה לגרום לבעלך יתר המרצה לדבר, לעולם אל תיכנסי לתוך דבריו, ודאי אם הצבורה שיש לך גבר שקט, אולי אפילו מופנם, אפשר לשנות את זאת. אבל זה לא ישתנה אם תיכנסי לתוך דבריו. קורה שאישה, זה גם יכול להיות התנהגות גברית או התנהגות נשית, מישהו מאיתנו מדבר והזולת שולל את דבריו עוד לפני שהוא סיים לומר משפט. זה גם אחד הדברים שיכול להקשות על השיחה בין בני זוג. לעתים קורה שהאישה מציגה דברים בצורה קיצונית, או משדרת מסכנות. זה שוב דבר שאם באמת היא מסכנה, היא צריכה לומר זאת. אבל לפעמים כשהיא רוצה להציג את הדברים בצורה שלה נראה מושלמת, אבל בעיניו היא נראית קיצונית, אז כל דבר הוא מוצא כבעיה קשה. וזה גם מקשה, לצערי הרב, על גבר להשתלב בשיחה כזאת. פעם, פעמיים זה אפשרי, אבל לאט לאט הוא מבין שיש דבר שנקרא זאב, זאב. כלומר, לא תמיד אפשר להתרשם מן הדברים. לא פעם אישה מתקנת את בעלה מזכר לנקבה ומנקבה לזכר, ויכול להיות שהיא צודקת. אבל התיקונים האלה תוך כדי שיחה לא יועילו, ולא זה נראה שהיא מפריעה לו, שוברת לו את רצב המחשבה, ולכן זה דבר שלא כדאי. באופן עקרוני, אנחנו אמורים, וזה לא משנה בין בני זוג או חברותה בלימוד הגמרא, לתת לזולת לדבר את דבריו עד הסוף. אפשר לקחת את זה כעבודה על המידות. הרי בחברותה כשאנשים לומדים, יש פה בעצם תחרות. כלומר, בלא משים כל אחד רוצה להיות הדובר במקום להיות המאזין. אבל יש בזה התנהגות שאינה נכונה. תן לזולת לדבר. לא רק זאת, סביר מאוד שאם תיתן לו לדבר, ייתכן שהוא יפתח את חשיבתו החיובית תוך כדי. ייתכן לכיוון השני, אם לא ניתן לו לדבר, אנחנו לא מאפשרים לו לחשוב, לא מאפשרים לו שיראה בעצמו אם מה שהוא אומר הדבר נכון או אינו נכון. בכל מקרה, חשוב מאוד שבני זוג ישבו לשוחח. אני מבקש לומר פה דבר שהוא חשוב מאוד. בין הדברים שאנשים מתקשרים ואני שומע, קורה שנניח אישה רוצה לספר לבעלה את הקורות אותה ביום העבודה. בעלה הוא אדם שכמובן אני לא מכיר, אבל אני יכול לחשוד בו שהוא אדם חיובי על באמת, הוא לעולם לא ממוקד במה שהיה כבר. חבל להתעסק עם זה. ולכן הוא גם לא נותן לרעייתו לספר מה היה במקום העבודה. וכאן זו טעות עצומה. במקרה הזה חשוב מאוד לתת לה לספר, בגלל שאם לא תיתן לה לספר, בגלל המבנה השותפותי שלה, היא תישאר תקועה עם הסיפורים בקרבה, ותצבור קשיים בתקשורת איתך והבעת רגש. ולכן חשוב מאוד שגם אם זה כבר היה, זה כבר לא קיים, ואשתך מספרת את זה בכל עצב עצום, משום שהיא רוצה לתת לזה את הביטוי ההרגשתי הקשה ביותר שהיא חוותה באותו יום. אבל נבין שכשאתה נותן לה לספר, היא דווקא מתפרקת בדברים. אגב, זה דבר שמאוד מסביר את הרעיון שזה לא הפירוש האמיתי של דאגה בלב איש ישיחנה. הפירוש, כפי שהגמרא מפרשת, ישיחנה לאחרים, אולי יתנו לו עצה, אבל מה שקורה בפועל, שלא נדע, אפשר לראות את זה בניחום אבלים. הלכה קובעת שלא מתחילים לדבר עד שהאבל מתחיל לדבר. וחלק מהמגמה נובעת מכך, כדי שלא יישאר עם המצוקה בליבו, שיאמר אותה. עכשיו, מה קורה כשהוא אומר את המצוקה? היא נרשמת לו במחשבתו בשנית. אבל בעוד שקודם, נגיד אדם לא עלינו, ראה תאונה. יש לו, במודע שלו, ואפילו בתת מודע שלו, תמונה מחרידה של תאונה. ברגע שהוא מספר, זה נרשם עוד פעם. בדיוק כמו מורה שמלמד, כל מה שהוא מלמד נרשם עוד פעם במוחו. אז ככל שהאבל, שלא נדע, מספר שוב ושוב על משפחתו, וזה נרשם שוב ושוב, אבל הפעם בפחות רגש, הפעם יותר כסיקור עיתונאי. ולכן כך מגיע הדבר שהוא נרגע יותר ויותר. בזעיר אנפין יש את אותו תהליך גם בשמיעת מצוקותיה של האישה. בורא עולם ברא את האישה שלא נוח לו לשמוע מצוקות. הוא נכנס לאי רגיעה. אבל אבא וניקח את זה כעבודת המידות. בגלל שאצלה דווקא סיפור המצוקה דווקא מרגיע אותה. והופך אותה לחביבה יותר בעיני בעלה. בעל שאינו מאפשר לאשתו לספר, היא צוברת מרירות, צוברת כעס, וגם מגיבה בצורה הזאת, וזה חבל. לכן, אבא ונשתדל להקשיב, קודם כל להקשיב זה לזה. ואפילו מי שיכול, בן הזוג אמר לך משהו, אם זה, יש ביניכם ויכוח בנושא, תתחילי קודם, תרשה או תרשי לי לומר את הדברים כפי שהבנתי אותם, כדי לבחון אם באמת הבנתי. ורק אז להגיב. ואז אתם תראו שבני הזוג מגיעים מהר מאוד להסכמה. אנחנו נעבור לפרסומות ונחזור אליכם, בבקשה. תודה רבה, ואנחנו חוזרים לשאלות שלכם. אני מרגישה מאוד לחוצה וחסרת ביטחון בפגישות. מה ניתן לעשות? תודה לתוכנית המועילה. השאלה של מאוד לחוצה וחסרת ביטחון, אני משער, לא מתחילה ונגמרת בפגישות השידוכיות. אני משער, וזה אולי לא מקצועי, שזה מתחיל עוד הרבה קודם, בתחושת הביטחון שלך בעצמך. בכל זאת, הייתי ממליץ אם אנחנו לא מדברים פה על עזרה ממישהו אחר, שתנסי להתעמק מה הדברים הטובים שיש בך. אולי אני אקדים איזושהי נקודה מאוד חשובה. לרוב, כשאדם חושב על עצמו ומה האחרים חושבים עליו, הוא צריך לדעת שנדמה לו שהחברה לא מעריכה אותו. מדוע נראה לו שהחברה לא מעריכה אותו? זה לא מתחיל בחברה, זה מתחיל בו עצמו. אחד הדברים שגורמים לאדם לא להעריך את עצמו, זה לא מה הוא עושה, אלא שהוא לא מתמודד עם החלטות שהוא החליט. נניח שאדם החליט ללכת לאירוע מסוים, ובגלל עודף משקל, הוא מחליט שהוא לא יאכל שם. הוא טועה משהו לפני שהוא יוצא מהבית, כדי לא להיות רעב ומגיע לאירוע, אבל החברים אוכלים וגם מעודדים אותו לאכול. והוא אוכל. כשהאירוע מסתיים הוא מתוסכל. לא מזה שהוא אכל, אלא מזה שהוא לא עמד בהחלטות שלו לא לאכול. כל אדם רוצה להיות יותר טוב ממה שהוא כרגע. כל אדם רוצה לשפר את עצמו. וכיוון שאדם רוצה לשפר את עצמו, הוא לא נוח לו עם משהו עכשיו, בגלל שאם אדם לא היה רוצה לשפר את עצמו, היה לו טוב במשהו עכשיו. אבל טבע הוא לאדם בכל שטח שהוא, גם ברצון לקנות בית. אז ככל שהרצון שלו לבנות בית גובר, הוא יותר משכנע את עצמו שביתו שלו לא כל כך טוב. או מכוניתו שלו לא כל כך טובה. אם אדם לא הייתה לו שאיפה לרכוש מכונית או בית, הוא בכלל לא היה מבחין שיש משהו חסר בביתו או במכוניתו. יש איזה תקלות קטנות, זה לא נורא. כך גם לגבי האדם על עצמו. הוא לא מרוצה, לא בגלל שבאמת משהו קריטי קורה לו. הוא לא מרוצה בגלל שהוא רוצה להיות יותר טוב, וזו תכונה חיובית. אבל בצד התכונה החיובית יש גם איזשהו חיסרון שטיבו של האדם, שהוא משכנע את עצמו שהוא לא בסדר. נחזור בחזרה לאירוע. חבריו ראו אותו אוכל. ערכו לא ירד בעיניו, גם הם אכלו. והם בכלל לא יודעים שהוא החליט לא לאכול. ולכן יש דבר שאדם צריך לדעת, שלרוב הסביבה שלו מעריכה אותו יותר ממה שהוא חושב שהיא מעריכה אותו. ואני לא פעם סבור ומתפלא אפילו, אדם מאוד מתרגש חיובית כשמישהו משבח אותו. נשאלת השאלה, מדוע שהאדם לא ישבח את עצמו? אין שום סיבה. אני פונה אלייך, עשית משהו, פעלת משהו, הצלחת משהו, תאמרי לעצמך, הצלחתי. אין פה שום עניין של גאווה. אנשים פעמים רבות שאני אומר ככה, אומרים רגע, ומה עם גאווה? לא אוכל לומר שזה מוסכם מכל הכותבים, בגלל שוודאי לפי חובות הלבבות, אדם צריך לעמוד בדרגה שהוא ישמח, הוא יצטער באופן שווה, בין שבחים, בין ביזיונות שיש לו. אבל באופן טבעי בגילך, את יכולה בלי ספק בכלל, להעריך את עצמך, לשבח את עצמך. דבר נוסף שהייתי ממליץ לכל אדם, אני מודה שאני לא כל כך יודע מה להציע לבחורה צעירה, אבל לבחור ודאי שהייתי מציע. יש ספרות שכדאי ללמוד אותה. כדאי לעבור על חובות הלבבות, אולי על ספר העיקרים, על דרך השם, כל יום קצת. כדי למלות את עצמך במטען, למלות את עצמך בידע. אתה יודע מה תפקידה של שבת ומה תפקידו של תפילין, ואתה הולך עם זה. כדאי מאוד לעבור על ספריו של רבי רוחם ליבוביץ' על פרשיות השבוע. וגם לך יכול להיות שהייתי מציע את הדבר הזה לקרוא. אם מותר לי גם להיות נחתום המעיד על עיסתו, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לכתוב ספר שנקרא תקשורת עם קהל ויחיד. ורבים אמרו לי שהם מאוד נעזרו בזה בתקשורת שיש להם. הרי ייתכן שהפחד שלך נובע שתאמרי מילה שאינה במקומה, אולי לא תגיבי נכון, אולי שפת הגוף שלך לא מבטאת את עצמך די מספיק. אז מה שצריך לעשות זה תחפשי, לא צריכה לרחוש. אמנם אין את זה לרבים, אבל בכל זאת אולי תמצאי. הייתי ממליץ לקרוא, שוב כנחתום המעיד על עיסתו, את הספר הבית היהודי. אפילו שאת עדיין לא ניסית, אבל את בדרך. והספר יכול לפתח לך חשיבה מחשבתית, על מה צריך להיות בנישואין, וככל שיהיה לך ידע יותר, תרגישי גם ביטחון עצמי יותר. מה שכן שכדאי מאוד שתדעי, שהבחור שאיתו את נפגשת, בכלל לא מרגיש שאת חסרת ביטחון. את צריכה אולי לענות לא בשקט גמור, קצת להגביה את קולך. כדאי מאוד, יותר מה שהייתי מציע לכל בת, שתשקיע בבגדייך, בהופעה החיצונית, הדבר הזה יגביר את הביטחון העצמי שלך. מאוד מאוד חשוב להאיר פנים, לחייך, בגלל שזה משדר איזשהו נועם, והמחייך משדר, זה לא משנה אם זה כן נכון או לא נכון, אבל אנחנו קולטים את החיוך שהמחייך הוא אדם טוב. כל זה ודאי יגביר את הביטחון העצמי שלך, וזה כדאי מאוד שתעשי. מעניין מאוד שמגיעה פה שאלה דומה, מה לעשות במצב שהבעל כותל כל מילה שאשתו אומרת, אז שהגיע מצב שהאישה לא מעיזה לפצות פיה מרוב פחד ותסכול. כאן דווקא הייתי רוצה לבקש לפנות לבעל ולומר משהו. תיאורטית במרכאות ייתכן שאתה מרוויח משהו שאתה כותל. היא שותקת, היא לא מגיבה. אבל דע לך שאתה עלול להגיע למצב כיוון שהיא שותקת, ולא משים, אתה מקבל שידור, תמשיך, זה בסדר, זה פועל, היא מפחדת, היא חוששת, אבל אתה אט אט מגמד אותה. היא תפסיק לבשל, היא תפסיק לנקות את הבית, אני מקווה שאת לא לוקחת את זה כהמלצה, היא תפסיק לחבס, וכל הדברים האלה ייפלו עליך. יכול להיות שמתחילה אם תרים את קולך על זה שהיא לא עושה את הדברים, היא באמת לא תרצה לשמוע את הדברים הקשים, אבל בסופו של דבר מניסיון, גברים שאיבדו את הביטחון העצמי לנשותיהם, נשארו בסוף עם אישה שלא עושה כלום, וזה דבר שלא נכון לעשות. דבר נוסף שכדאי מאוד שתדע, אני לא מניח שתרצה שמערכת הזוגיות שלך או מערכת הזוגיות של הילדים שלך תהיה העתק של מערכת הזוגיות שלכם. חד משמעי אפשר לומר שאחד הדברים היותר מעצבים את הנישואין של הילדים שלנו זה מה שהם ראו אצל הוריהם. ואם לא אכפת לך מאשתך, אולי כדאי שיהיה אכפת לך מהילדים שלך. ולך אבקש לומר, מצד אחד זה מצוין שאת לא עונה, ותשתדלי כשהוא מגמד אותך לחשוב על כפרת עוונות שיש בדבר. אבל אני ממליץ שתמשיכי לא לענות, אבל לא מפחד ולא מחשש, אלא פשוט הוא כנראה שפעמים שאת כן עונה, זה משדר לו שדבריו פועלים. אבל אם הוא יבחין שאת לא עונה, לא משום שחס וחלילה את מזלזלת בו, אין שום צורך, אלא משום שאת לא מתייחסת לדברים האלה, אז בשלב הראשון ייתכן מאוד שהוא יגביע את קולו, ויתקוף אותך עוד יותר. אבל אם את תמשיכי להבליג, הוא יבין שההבלגה היא מעוצמה ולא מחולשה, ואז הוא גבר הסיכוי שהוא יפסיק לעשות את זאת. אבל כאמור, זה הצעה לך אישית, הייתי ממליץ לשניכם לחפש סגנון אחר. תנסי לבדוק, תשאלי את עצמך, האם בעלי סבור שאני מעריכה אותו? אם התשובה תהיה שהוא לא סבור שאת מעריכה אותו, אז גם אם זה לא מוצדק הצורה שהוא מדבר אלייך, אבל בעצם זו לא הבעיה, אלא זו התוצאה. ייתכן מאוד שהוא מצפה להתייחסות קצת יותר רגשית אליו, לאהבה, לידידות, ובמקום לומר שהוא מחפש, אולי הוא ראה את זה אצל אמו, הוא מחפש את זאת, במקום לומר את זאת במפורש, זו התוצאה שהוא מגיב בצורה קטלנית. אנחנו מזהים כמעט תמיד שכשאישה צועקת, לאו דווקא על בעלה, זה או משום שלא מסכימים איתה שקשה לה, או משום ושלא מעריכים את מה שהיא עושה. כתוצאה מכך היא צועקת בקשיים שלה ולפעמים על הילדים, ולא משים כדי לשדר, אתה עדיין לא רואה כמה קשה לי. וברור שכשגבר ירצה להפחית את רמת הצעקות של אשתו, ככל שהוא ידבר על זה שקשה לה, אל תחכה עד שהיא תאמר לך, קשה לי, כשאתה בא הביתה תציין, איך הספק לעשות את מה שאת עשית? איך את עובדת כל כך קשה? וככל שאתה מראש תסכים איתה שקשה לה, היא תשדר את זאת פחות. אז אמרנו שאישה פורצת בכעס, כאשר לא מעריכים את מה שהיא עשתה, או לא מסכימים איתה שקשה לה, גבר מרים את קולו, כאשר הוא לא חש שמכבדים אותו, או לא מספקים את צרכיו הרגשיים. אז קודם כל, לא כדי שהבעל או האישה לא יצעקו, נעשה כך וכך. בעצם נישואינו נועדו לכך שכל אחד מאיתנו ייתן לזולת את הצרכים שלו הרגשיים, הגשמיים והגופניים. זה שאדם צועק זה לא השיטה כדי להשיג מה חסר. אבל זה שצועקים עליו, כדאי שינסה לחשוב מה בן זוגי מצפה ואני לא נותן. ואז אם ישלימו את החסר, יש סיכוי רב מאוד שרמת הצעקות תרד, ואולי אפילו תיעלם. אני אמשיך לקרוא יחד איתכם את השאלה הבאה. תודה על כל מה שהרב אומר, הרב מדבר נפלא, תודה רבה. טוב, אני משיב תודה, אני נשואים כבר 8 שנים, מעולם לא חשתי בנוח בקרבת הורי בעלי, הם שונים ממני, וכבר קרה שנפגעתי מהם פעמים רבות. בכל פעם שהייתה איזו פגיעה, בעלי ניסה לשוחח איתם, אך זה בדרך כלל לא עזר והפגיעה חזרה על עצמה. בגלל הקושי שלי במפגש עמהם, החלטתי שאני מפחיתה בקשר שלי איתם. בסוגריים, לא מנתקת קשר. מאחר ועיקר הקושי שלי היה בביקור בשבתות אצלם, אמרתי לבעלי שאני מוכנה להתארח אצלם בשבתות בתנאי שיהיה עוד מישהו שמתארח איתנו, מאחר וזה לא תמיד מתאפשר, אנו מתארחים אצלם בתדירות נמוכה. הדבר קשה לבעלי, והוא מאוד רוצה שנהיה שם שבת לבד. אני מאוד חוששת ללכת לקראתו, מאחר ושבת כזאת עלולה לגרום לי להרבה מועקות שאני סוחבת זמן רב אחר כך. אני מרגישה שאם קורה שפוגעים בי, קשה לבעלי להזדהות איתי ולתמוך בי, מאחר ואלו הוריו הוא רגיש לנושא. כבר קרה בעבר שהלכתי לקראתו ונפגעתי מאוד, וזה רק הגביר אצלי את החשש ללכת לקראתו שוב. השאלה שלי, האם אני עושה נכון, או שכדאי לי לעבור כמה שבתות כאלה בשביל בעלי, למרות המחיר הכבד שלהם. אני מודה לשאלה מנומקת, ואבקש לומר כך. לרוב, זה די מתבטא במכתב, לרוב, הקושי עם ההורים, זה אי תמיכת הבעל באישה. ומאזינים יקרים, זה דבר שצריך לדעת אותו כבר בהדרכת חתנים. בגלל שלבעל, הבעל רוצה שלאשתו יהיה טוב, זו תכונה מובנית שבעולם שזר ברגשות הבעל. לעומת הצורך של האישה לספר כמה קשה לה. אז כשהאישה מספרת, עוד מעט נגיע לבית ההורים, מספרת אפילו על קושי בבית, הבעל נותן לה פתרונות, לכי תנוח, לכי כדור, תדליק עם הזגן וכדומה. נשים יקרות, זה נובע מטוב לב של הבעל שרוצה שיהיה לך טוב. עכשיו לתשומת לב של הבעל. כשאתה נותן לה פתרונות, ואתה רוצה באמת להטיב לה, היא קולטת את זה באופן מנוגד לחלוטין ממה שהתכוונת. היא קולטת את הפתרונות כהוא עוד לא מבין כמה קשה לי. כשמדובר במערכת יחסי בין קלה לחמותה, אז יש פה עוד בעיה. אם אתה מסביר, למשל, תראי, אל תשימי לב אליהם, הם מבוגרים, הם כאלה, ברגע שאתה מסביר את תוריך, שוב אני חוזר, מטוב לב, היא קולטת, אם בעלי מסביר את תוריו, זאת אומרת שהוא קשור אליהם. עליו שאני מבחין במכתבך, שאת כותבת, שהוא מנסה לעצור את הסחף, אבל זה לא מועיל. אז דבר ראשון, במידה ובעלך מאזין, הייתי ממליץ לך, שכדאי לך מאוד, לא להגן על הוריך. זאת אני אומר גם כאשר הורים מחתנים בן. אני אומר לאמא, אמרי לבנך, אם אשתך תדבר נגדי, אל תגן עליי. תסכים עם אשתך שאני לא בסדר, שאני רוצה שהיא תמשיך להיות חברה שלי. אם אתה תגן עליי, היא עוד יותר ועוד יותר תדבר נגדי. לגבי שאלתך הנקודתית, מצד אחד, קשה לאדם מאוד לשנות את רגשותיו. אם קשה לך, אז קשה לך שם. לא ללכת לביתם, מצד אחד זה תהליך טכני, אבל גם זה רגשות שבעלך היה רוצה. אז אני ממליץ, גם אם לא הקושי הזה, שהליכה להורים תהיה בזמנים קבועים. זאת אומרת, לקבוע שכל שבת, למשל שבת מברכים, או פעם בחודשיים, לפי מה שתקבעו, אנחנו הולכים, ובתחילה זה יהיה קשה למי שרצה יותר, זה הרבה מאוד למי שרצה פחות, אבל ההרגל לזמנים הקבועים, אנשים רגילים להתמודד עם זה. דבר נוסף, אם את רוצה ואת מסוגלת, ואני מודה שזה לא קל, תקחי בחשבון שכותב השלה הקדוש, שר האותיות אות ריש, שגם עבירות שיום הכיפור לא מכפר, מחפר שלא נדע רק מוות, יש עוד כפרת עוונות אחת, והיא הנושא של הנושא של הבלגה. ברגע שאוריו מעליבים אותך, ואת מבליגה, ואת יכולה לענות ואת מבליגה, במוצאי שבת תעשי ממש סעודת חגירה, חגיגה על כפרת עוונות, כמו במוצאי יום כיפור. ממש כפרת עוונות. ועוד רב חיים ויטל נוסיף בערך במשפט הזה, ויודה לבורא עולם שחיפר לו בדרך הקלה. אבל את שאלת נכון, האם כדאי להמשיך ללכת גם כשאני סובלת? תשובתי היא, שאם, תשובתי שאם את מרגישה מאוד קשה, אז עדיף שלא תלכי. משום שבאיזשהו מקום, כשאדם מלחיץ את עצמו במצב של רגשות, בסופו של דבר, הפגיעה וההתנתקות תהיה קשה יותר. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם, בבקשה. תודה רבה. כיוון שנשאר לנו מעט מאוד זמן, אני בוחר בשאלה שאני חושב שאני יכול לענות בה בקצרה. מה עושים כדי לגרום לאישה, אני מתקשה קצת משום שהנושא, מה עושים כדי לגרום לאישה לעשות דיאטה? יש פה נקודה שהיא מאוד מעניינת, והיא ש... יש דברים שבאמת קשה לעשות אותם. הדורש לעשות את הדיאטה אולי לא התנסה בכמה זה קשה, בעיקר לאישה שמצויה במטבח וכל הזמן נמצאת ליד אוכל, לעשות דיאטה. ייתכן גם שהוא מוכיח מעצמו שגם לא היה איזשהו קושי והוא עשה אותו. אבל הפתרון, אם בכלל, שקיים בתהליך הזה, זה להגיע להסכמה עם בן הזוג. אם יתמזל מזלם לצורך התשובה, והבעל נניח מהשן, שהאישה תגיע איתו להסכמה, שככל שאתה תפחית את השימוש בסיגריות, אני מוכנה להפחית את המשקל. לא בתור התרסה, הפוך. ודאי שלהפסיק להשן, וגם להפחית במשקל כשהוא יתר, גם ודאי שהוא מאוד מאוד קשה, אבל בהסכמה ההדדית זה דבר שיכול להגיע לפתרון. דבר נוסף שהוא חשוב מאוד זה עידוד. אם למשל האישה כן החלה לעשות את זאת, לציין, לומר לה, אני יודע שזה קשה, ואני מתפעל שאת עומדת בכך, וזה יפה מאוד. ובסך הכל, הרי כשאנשים באמת עושים דיאטה ומפחיתים ממשקלם, הם מרגישים נוח מאוד, וזה באמת יביא לתועלת גדולה. מוריי ורבותיי, כמו תמיד, דברים טובים נגמרים, ואנחנו כבר מחכים לפגישה בשבוע הבא. תודה רבה למפיק רב דוד קליגר ולטכנאי ישי פופוביץ'. לא בדקתי אם יש היום שידור לבית חם, אין היום שידור, אבל יהיו דברים טובים כנראה, אחרים. תודה לכם, ברכות. אל תחכו עד מחר, עוד היום תשפחו, תעודדו, תשכינו שכינה בביתכם, אתם תראו מיד את התוצאות. לילה טוב ולהשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. שלום שלום.